ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביטל וחש בכיכר המדינה. פרק היורו, כאלו הם שניים, בשיתוף החברים שלנו ממקס. לא תמיד נעים להודות או לדבר על זה איתה, אבל לפעמים אנחנו צריכים הלוואה. ולמקס שמספקת פתרונות פיננסיים מתאימת עצמה אישית, לכל אחד ואחת, יש הלוואה מיוחדת בשבילכם. במקס מבטיחים לתת לכם את העסקה הנוחה ביותר, אבל באמת, תביאו למקס כל הצעה אחרת, או תנאים של הלוואה קיימת, ומקס מתחייבת להיות משתלמת ממנה ב-1% פחות בריבית. כולנו עוקבים אחרי ספורט, אנחנו יודעים כמה מעט זה 1% ביום מסוים, אבל כמה זה לאורך תקופה ארוכה, וואו! איך זה עובד בדיוק כך? אתם מביאים למקס הצעה שנתנו לכם, או כל תנאים של הלוואה קיימת, לא משנה איפה, כל חברה, כל בנק, ואתם מקבלים הנחה של 1% על הריבית. כלומר, הלוואה זולה יותר. אפשר לקבל עד 100,000 שקל, בלי לחתום על אף מסמך, ולקבל את הכסף תוך 3 ימי עסקים. אתם קולטים, נגיד הערב איטליה נגד שווייץ, ומחצית הם מתקשרים למקס, כוכבית 5771, עד המשחק הבא של איטליה, הכסף כבר בחשבון. אוקיי? כמו שכדורגן לא אומר כן להצעה הראשונה שהוא מקבל, גם לכם כדאי לבחון הצעות הלוואה לפני שמחליטים. לא לוקחים הלוואה לפני שמשווים ובודקים במקס. אז התקשרו עכשיו אפילו, רק תבדקו, כוכבית 5771, כוכבית 5771, גם אם אתם לא לקוחות מקס. ועכשיו אנחנו צריכים את אמנון פורטוגל, בגלל שמוטה לא יודע לזמזם אותו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה מקס כפוף לאישור החברה ולתנאי ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 3%. ההטבה למצטרפים חדשים בלבד. אנחנו נמשיך עם המגינה של פורטוגל ונספר לכם שפרק בלשחרר את הדוב עולה עם זוכת אירוויזיון איתי. תבדקו גם את בינג'ר, תבדקו, תעקבו גם אחרי פרשטוק, פודקאסט חדש שאנחנו משיקים בקרוב, בר תימור ורון שושן, קוקטיילים. הולך להיות שם אדיר, אז לחפש את הפרק הזה. ועכשיו איתי, אובריגדו, תן בראש. אהלן, אורי קופר.
מה קורה?
איזה כיף.
יצאתי מהספה.
יצאת?
יש לי דלת כבר בספה, צריך לצאת.
יום קשה, יום קשה. יש לנו המון מה לעבור, אין לי כמעט זמן לספר לכם מה היה לי במים האחרונים, נראה לי לשמור את זה בפרק של מחר או מה שאני לא יודע, מה קורה, מות אלה?
מעניינים.
גם אתה פה, צפון דרום, צפון דרום, צפון דרום, אני לא יודע איפה אנחנו, צריכים דרכון. שמע, אתמול נגמר המחזור הראשון של שלב הבתים ביורו, ואני אגיד משהו, אני תמיד אוהב, אני תמיד שופט משחקים לפי גולים והכל, אבל נהניתי מאוד מצרפת גרמניה, למרות שהיה רגול אחד, והוא גם היה עצמי, ואני יודע שאתה גם, היה לך דברים דומים אולי להגיד על ספרד שוודיה, וכל דברים שלא תמיד צריך להסתכל על התוצאה הסופית, אלא גם על מה היה במשחק, אבל בוא נגיד שצרפת גרמניה זה פשוט היה לבל אחר, נהניתי כמו שאתה רואה בכדורי הקבוצות פתאום קלאסיקו, שאגב נהניתי ממך השנה, אתה יודע, כל שחקן סופרסטאר כמעט, כן. בשתי הקבוצות, והיה ממש כיף.
אתה יודע, מאוד מאוד בלט שבנבחרות, הרבה פעמים יש דברים שאתה לא רואה כמו ברמת הקבוצות. למשל, כן. אתמול, הלחץ אחרי איבוד כדור, זה משהו שנבחרות לא עושות טוב בדרך כלל, כי הן לא מתואמות מספיק, כמו ברמת הקבוצות, כן. וזה היה ברמה אילאית כן. בנבחרת, אז נכון, לא היו שערים... חוקים, למעט העצמי. כן, למעט
של העצמים. מי שקבע שהתכוון לקבוע...
כן, אבל היה כדורגל ברמה טובה.
עוד שאני אכנס לזה, רק נגיד שהפרק הזה, שאנחנו עושים פרק יורו, פרק יורו ראשון עם קופר, היה פרק הכנה רק איתו, ובוא נגיד, זו, ולא נגיד את שבחו בפניו, שבחו של אדם בפניו. הפרק הזה הוא גם מועבר בלייב פייסבוק. אוקיי, אתם מאזינים לנו עכשיו אולי בדרך, בהכל, אבל היה את זה בלייב פייסבוק, אז הקטע, נקרא לו האקטואלי בפרק, כשאנחנו מדברים על צרפת גרמניה עכשיו, נדבר גם אותו על פורטוגל, רונלדו והכל, זה אפשר גם לצפות בנו בעמוד הפייסבוק, זה גם אחרי זה יהיה בעמודים של קופר ושלי, ובכלל ביורו, כשקופר יגיע, אנחנו נעשה מין חגיגות משולבות כאלה, אולי גם נגיע לירח יום אחד, ומי שצופה בנו בפייסבוק, אלן, אז כשנגמר השידור, זה לא אומר שנגמר לנו מה להגיד, אתם פשוט תצטרכו לחכות, אנחנו נעלה פרק מורחב לספוטיפיי, לאייטונס, לגוגל פודקאסט.
נדבר עכשיו עם הפייסבוק על ענייני האקטואליה.
ואז נסכם את המחזור
הראשון. ונמשיך על כל הטורניר בכל הפלטפורמות.
אז אתה יודע, חזרתי אחורה איזה 30 שנה, אתה יודע, במשחקים בין צרפת לגרמניה, וזה די מדהים, כי אתה כאילו רגיל בנרטיב גם שלנו, נולדנו די באותו זמן, שגרמניה היא שולטת על כולן איכשהו, וצרפת שולטת בגרמניה. זאת אומרת, להוציא את מונדיאל 2014, את רבע הגמר.
וכמה מלחמות עולם.
ושתי מלחמות, לא, גם המלחמות בסוף. שהומלס אגב ב-2014 נגח והיה 1-0, גרמניה לא ניצחה פעם אחת במשחק תחרותי, אני לא סופר ידידות, את צרפת, ואני מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב, כי הספקתי לשמוע גם פודקאסטים הבוקר שהיו שם כמה דעות.
אוקיי.
אני, איך שאני ראיתי את המשחק, צרפת לבל מעל. מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב.
אני די איתך, אני חושב שצרפת, עם כל זה שהכדורגל שלה, יש כאלה שיגידו, לא היה מלהיב אתמול, המשחק שלה אתמול הראה את העוצמה שלה. למה? מכמה סיבות.
הילוך שלישי גם.
בדיוק. קודם כל היא שיחקה בהילוך בינוני, ועדיין ניצחה. הדבר השני, אנחנו יודעים שההתקפה שלה, יש לה את הסופרסטרים. אנחנו שאלנו לפני הטורניר, מה עם ההגנה? אז הנה ורן במשחק אדיר.
כן.
פוגבה ב...
כן.
וואו.
כן, עוד יונייטד כועסים רצח.
כן, 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 בנבחרת הוא משהו אחר. אגב, זה לא רק המסירות המדהימות, אלא הוא גם השחקן שחילץ הכי הרבה כדורים במשחק, יותר מקנטה, יותר מכל קשר אחר בטורניר עד עכשיו. אז התרומה שלו בשני הצדדים. ויותר מזה, צרפת באה עם רעיון של להיות פסיבית. היא רוצה לשחק ככה. היא רוצה להיות פסיבית. שימו לב לנתון המדהים הבא. צרפת ניסתה לבצע פעולה הגנתית, ניסתה, לא הצליחה, על כל 56 מסירות של גרמניה. ניסתה. Okay. כלומר, לא היה אכפת לה,
הבנתי.
לעמוד מאחורה. עכשיו, תקשיבו, זה הרבה יותר משוודיה נגד ספרד, ששוודיה לא נגע בכדור.
Okay.
כן? אז זה פשוט תוכנית משחק, ככה דשאן רוצה, הוא רוצה שנגד נבחרות גדולות, לא אכפת לו לעמוד אחורה, שההגנה תהיה טובה, ואז לצאת במהירות קדימה, כמובן עם אמבפה, עכשיו גם עם בנזמה, והמסירות של פוגבה, ראינו את זה נפלא בשער הפסול של, בשני השערים הפסולים,
כן?
אבל בעיקר בשער הפסול של בנזמה, וזו תוכנית משחק, וצריך להבין, והתוכנית משחק הזאת עובדת.
זה דשאן. זאת אומרת, דשאן, לא משנה איזה כלים תיתן לו, כנראה ראינו אבנר שביט שהוא, נקרא לו מומחה לצרפת עקב, לא יודע, הבנתו, לא אוהד, אבל סיפר, אתה יודע, קרא לו הבן אדם המשעמם מכולם, זאת אומרת, ואתמול במצלמות התעכבו, אתה יודע, זה לא היה מגרש מלא, אז קצת שמעו, ובפודקאסט של הגרדיאן יש עיתונאי צרפתי, והוא סיפר היום בבוקר שהמצלמה התמקדה על דשאן וקוראים את השפתיים, והוא אומר, תתקפו! אבל לא יותר מדי. ככה, שיש שוט כזה שדשאן ככה, זה מה שהוא אמר, תתקפו, אבל לא יותר מדי. וזה בדיוק צרפת, אבל בוא כן נזכיר, שאומנם נפסלו שני גולים, שבלי עבר כנראה, לא יודע, אם נפסלים או לא, אבל יש גם בגולים הפסולים האלה להראות את האיכות. זאת אומרת, אם זה בראשון של אמבפה, שבסדר, היה אופסייד במהלך אליו, שלא נתן לו כזה יתרון, הרי את כל הגול הוא עשה אחרי זה.
נכון.
וגם המהלך שאחרי זה הראה המון לטובת מי שחשב על כל מיני ענייני אגו ודברים, איך התקבל בנזמה, שעזוב אפילו שזה נפסל, הרגע הזה של בנזמה, לחגוג את זה אחרי 5.5 שנים, שאמבפה מסר לו כדור, שאמבפה יכל להבקיע לבד לדעתי, ושכולם רצים אליו, והכל, זה גם נתן לצרפת עוד דברים להמשך, לדעתי.
ובוא ניקח גם את הצלה השלישית במשולש ההתקפי הזה, את אנטואן גריזמן, שבדרך בה צרפת שיחקה אתמול, צריך לעשות יותר הגנה מהתקפה, באופן קצת מפתיע אולי, צרפת שיחקה עם גריזמן ואמבפה בצדדים, כשהיא עמדה התקפית, וגריזמן בצד ימין היה צריך לעשות בעיקר הגנה, כשאמבפה הלך להיות ליד בנזמה, וזה משהו שאתה רואה בלי אגו, וזה היה יפה לראות, ראינו אותו גם בברצלונה כך, ואז ירדו עליו, אני חושב שבנבחרת צרפת זה מאוד מאוד חשוב, שהוא דווקא יקבל על עצמו את המשימות האלה, ובקשר לשערים הפסולים, אתה יודע מה אני חושב המרוויח הכי גדול מהשערים האלה? אני חושב שאחד המנצחים הגדולים של כל הסיבוב הראשון ביורו, זה עבר. כל התלונות שהיו על עבר, אני חושב שיש שימוש 100 מ-100 בטכנולוגיה הזאת, בטורניר עד עכשיו. הבדיקות נעשות מהר, בלי חרטוטים יותר מדי.
כן, לשני הצדדים.
כן, כן, השופט לא הולך לבדוק, לעומק, כל דבר, אומרים לו, היה, היה, לא היה, לא היה, ביי ביי. באנגליה, כל העיתונות שם, כותלת, את הפרמר ליג,
okay.
על השימוש בעבר, הם אומרים, תראו איך עושים את זה נכון, אם נעשה את זה ככה, אז עבר הוא מצוין לנו. Mm-hmm. אז צריך להבין, הטורנירים האלה הם בדרך כלל חלון ראווה, שדברים okay. אחר כך מושפעים בעקבות הטורנירים הגדולים, אז אם היו הרבה תלונות על ור, ועל הדרך בה משתמשים בו, אני חושב שנלך מפה למקום טוב.
כן, חלון רעבר רציתי להגיד.
חלון, אבל יפה.
פחדתי.
יפה, פחדת שאני אקום וילך.
כן, זה היה כבר משהו שאתה קומתך. מוטלה, אספת פה איזה כמה נתונים, מה הכי בלט בעיניך במשחק?
מה שבלט בעיניי זה דווקא לא נתון, זה שם בפה. נראה יותר טוב בנבחרת מאשר בקבוצה.
עכשיו, זה לא כמו פוגבה, אתה אומר.
אם אתה אומר את זה על פוגבה או לשחקנים אחרים, זה, אתה יודע, זה מתקבל על הדעת, זה דברים שהתרגלנו אליהם, אבל זה ששחקן שמעורב במעל 50 שערים בקבוצה שלו, וכל שנה רק הולך ומשתפר, פתאום נראה יותר טוב בנבחרת, זה מדהים. נכון שמה שקופר אמר, שהסגנון מאוד מאוד תרם לזה, שאתה יודע, אתה שם את המבפה במעברים, אתה מגלה את הכוח על שלו, פתאום הוא עם גלימה, הוא את הספרינטים כאלה, אפשר לעצור אותו.
בגול שלו, העובדה שהוא כזה חיכה ואת אה,
זה היה שילוב של כל היכולות ביחד.
הגול הזה זה היה צרפת, הוא הראה שהוא יכול להפקיע בכל דרך, כמו שצרפת הראתה שהיא יכולה לנצח בכל דרך.
עכשיו, גרמניה זה הפסד ראשון שלה במשחק, בכורה ביורו, יש כל מיני נתונים בזה שאמרנו, המצאנו מין פינה כזאת של נתון שאנחנו לא מאמינים שהוא אמיתי. אנגליה נגיד, שאף פעם לא ניצחה במחזור ראשון.
איטליה שאף פעם לא ניצחה במשחק פתיחה.
שלא כבשה שלושה גם.
סליחה, שלא כבשה שלושה, כן.
יש כאילו כל מיני דברים הזויים, ואצל גרמניה זה גם הזוי. עכשיו, אתה יודע, פורטוגל ניצחה, צרפת ניצחה, גרמניה מקבלת עכשיו את הונגריה, בוא רגע נדבר רגע על גרמניה. מה היא, איך אתה רואה את המשחק הזה שלה, ומה הלאה? אם אני צריך להגיד במשפט, זה כאילו היה חסר לי איזה ברק, אתה יודע, כי יש.
לגמרי, חסר לגמרי איזה... היה חסר ברק. היא הייתה חסרה איזה שהם רעיונות התקפיים יצירתיים. זה מאוד קשה, כי צרפת יש לה כלים הגנתיים טובים, אתה שם את פוגבה וקנטה לפני ההגנה הזאת. אתם יודעים שפוגבה וקנטה פתחו אתמול ביחד במשחק פעם 28? Mm-hmm. הם לא הפסידו אף פעם. 22 ניצחונות, שישה תוצאות תיקו.
כן. Okay.
שש, תוצאות תיקו, אף פעם לא הפסידו, קשה להכניע אותם, מה לעשות? אבל גרמניה עדיין, הייתה חסרת הפתרונות, המסירות, מסירות, 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 לא כמו ספרד, מסירות, 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 אבל היה קשה, היה חסר את הברק שם, אני חושב שמול נבחרות גדולות, היא כן תצטרך לבוא ולשים את הדגש הענק על מהירות, זה אומר יותר לירוי סנה.
כן.
דיברנו פה לפני ההקלטה, אני ומות עלה, אז הזכרנו את קנט מולר באמצע, אני לא בטוח שזה יהיה חייב להיות מול הגדולות, זה יכול להיות גם גנאברי, סאנה, ורנר, בשביל הסופר אקסטרה, איך אתה זה, השיר שלך, אקסטרה, אקסטרה לארג', מהירות, יכול להיות שזה מה שצריך להיות, אבל השאלה באמת מול הונגריה, מה שבוא מחזור השלישי, אז היא תצטרך לתת את היצירתיות כדי לעלות קודם כל לשמינית הגמר.
כן, מוטה לגמרי, מה חילופים מאוחרים?
כן, חילופים מאוחרים, אבל מה לב מנסה לעשות עם השלושה בלמים? למה הוא כן משחק ככה? מה?
אני חושב שהאידיאה, קודם כל הוא לא סומך על ההגנה שלו יותר מדי. אתה מסתכל על הבלמים שיש שם, אמנם רודיגר ניסה, אתה יודע, נתן את הנשיכה, אבל הוא לא טוב כמו הנושכים הקודמים שראינו.
היו נושכים טובים ממנו. האמת שעושים את העונה
מצוין.
לא, okay, הוא סיים את העונה מצוין, והוא אלוף אירופה, עם הקבוצה שלו, והוא מאוד מפחיד עם המסכה הזאת. אתה רואה בהמנון.
דיסטנס, כן.
וראיתי אתמול את המשחק אצל מסימו.
אוקיי, כן.
אנחנו רואים את המשחק.
שאלאוט.
ואתה רואה את ההמנון של הגרמנים, והוא אומר, בוא נתראה איזה כמה גרמני הוא נראה, כמה גרמני הוא נראה. ואז אתה רואה את רודיגר, השחור הגבוה עם המסכה הזאת על הפנים, ואז הוא אומר, אוקיי, זה גרמני של שנת 3000 הוא נראה. כאילו, אתה יודע, העתידי. כן, אני חושב שהוא לא מספיק סומך על מה שיש שם. אין לו מגן שמאלי גם, כדי לשחק עם קו של הארבע.
כן.
וזו בעיה, ואני חושב זה מאוד משפיע כמובן על העמדה של קימיך, כאילו, השאלה אם הוא משחק בקישור, או באגף ימין כמו אתמול.
אתה לא תורם, הוא יותר גבוה. במגרש
בצלם. כן, זה נכון, ואני חושב לכן אני חושב שהוא ימשיך ככה, כלומר נגד פורטוגל אנחנו נראית אותו דבר.
כן, עכשיו יש להם הונגריה קודם, נכון?
לא, צרפת הונגריה.
כן, צרפת הונגריה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, בגלל זה לגרמניה עכשיו, יש את המשחק הזה שהוא יהיה מאוד מאוד חשוב, כי שוב, ראינו שהונגריה, אנחנו נתניגע, כן יש, אתה יודע, בבית, הם יודעים להפריע, שאלה היא, אתה יודע, נגיד עכשיו, מד לחץ בגרמניה, אם אתה צריך לנחש, מה מד הלחץ? כי בכל זאת, אתה יודע, זה בית שיש הרבה סיכוי ששלוש יעלו. מה אתה מרגיש כאילו מד לחץ שלהם עכשיו?
גבוה.
כן, גבוה. מאוד, זאת אומרת, לא כי וואלה, זה הצרפת.
גבוה מאוד, כי צריך לזכור את 2018, את המונדיאל.
כן.
כן, את הכישלון העצום שהיה שם, שאתמול שוב, זה הייתה יריבה קשה, הכי קשה שיש, צרפת, אבל עדיין...
אבל זה היה בגרמניה.
זה היה בגרמניה, ועדיין ראית את טוני קרוס באיזושהי מין קצת עייפות כזאת שמזכירה את המונדיאל שהיה אותו דבר, ושאמרנו את החוסר הפתרון ביצירתיות מקדימה. אני חושב שמד הלחץ גבוה מאוד, מאוד, כי 3 נקודות לא בטוח מספיקות לעלייה. וצריך לומר, 3 נקודות, הערכה היא, אם השגת מעל 3, גמרת מקום שלישי, אתה עולה. אם השגת 2 נקודות, מקום שלישי, אתה כנראה לא עולה. וההבדל יהיה בהפרש שערים עם 3 נקודות, ולכן פה הלחץ גבוה. גרמניה חייבת, חייבת, חייבת להוציא מינימום תיקו מול פורטוגל עכשיו.
בוא נדבר ספציפית שנייה לפני שנמשיך למשחק הבא. תיק בנזמה, הופעה ראשונה, אז שוב, יש את הגול שנפסל אמנם, אבל אני חושב שאין שום ספק שזה ימשיך ככה, והוא ימשיך לפתוח, זה לא, אין פה איזה עניין שאלה, משהו מעבר.
היה מעניין לראות שהוא משחק, כשצרפת עומדת עם 3 בהתקפה, שהוא משחק את החלוץ המרכזי,
גריזמן ירד שם להיות מגן ימני בדקות מסוימות.
השחקן התקפה בצד ימין, שיורד מאוד לעזור מאחור, כלומר, בהגנה, צרפת עומדת הרבה פעמים ב-4-4-2, עם בנזמה ואמבפה למעלה, ואז גריזמן באגף ימין צריך לרדת מאוד 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 לאחור. אגב, גם בברצלונה אנחנו ראינו, הוא אין לו בעיה לעשות, מה, הוא שיחק הרבה שנים אצל סימאונה, אם הוא לא עושה הגנה, הוא מרביץ לעצמו. אז הוא נמצא הרבה מאחור, אבל בהתקפה, אמבפה בא משמאל, במונדיאל הזה הוא בא מימין, אנחנו חשבנו שיתחיל את המשחק הזה באמצע יחד עם בנזמה, הוא דווקא בא משמאל, מעניין.
כן, זה בטח יהיה גם תלוי יריבה, תלוי מגן של יריבה, תלוי בלם של יריבה. טוב, בוא נעבור לפורטוגל. שמע, הייתי בליסבון, ראיתי את פורטוגל משחקת נגד נבחרת, שמע, לא יודע אם אפשר להגדיר את ישראל.
זאת ההבדלים, זה ההבדל בין ישראל להונגריה.
אוקיי, אז, אבל שימו לב שגם נגד נבחרת ישראל, ועוד נבחרת ישראל בלי דור פרץ, שתי מחציות, פורטוגל חיכו לסוף, ניצלו אולי גם איזשהו, תקרא איזה יעילות, תקרא איזה כושר גופני, לא יודע איך תקרא איזה, או שזה פשוט בסוף נכנס, אבל בשתי המחציות הם כבשו בליצים, צמד, צמד, וגם עכשיו, נגד הונגריה, אגב, זה גם מה שבדי ברונו פרננדש רמז, גם שהוא אמר, איך הוא אמר?
No competition.
כן, זאת יריבה שהיא לא הכי מזכירה, ואולי כן הזכירה את הונגריה, כמובן שהונגריה בטח בבית, בטח באירופי, אלף יותר עוצמתית גם מישראל, למה עשות ראית את זה?
הונגריה יודעת לעמוד טוב מאחורה, מה שישראל לא יודע אף פעם.
ועדיין הגיע הבליץ הזה בסוף,
נכון, כי תשמע, אבל זה פורטוגל.
מה האמת אז? זאת האמת פשוט, זה ככה.
זאת האמת, זה מה שהם רוצים. פרננדו סנטוס.
יעילה, סבלנית.
מורו ורבו של ולדימיר איביץ'. זה מה שהוא אוהב. הוא קודם כל הגנה.
אני לא בא לרצות אתכם.
נכון? ראינו את זה בטורניר הקודם שלו, היה לו כלים, וגם עכשיו כשכן יש לו יותר כלים, זה ככה.
המון כלים.
המון כלים, אבל המון כלים, אבל לא כולם יכולים לשחק. אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים,
שמע, כשהקריאו את הספסל אתמול קופר,
אבל הם בספסל.
נכון, לא, אבל זה כבר
מה לעשות?
לא אנושי. נכון. מבחינת כלים התקפיים, גם זה אפילו עזוב את הגיוון, לא גיוון, כאילו.
כן, אבל הם בספסל, ואז מה מעדיף לעשות פרננדו סנטוס, עם כל הכלים בהתקפיים האלה, לשחק עם קרווליו ועם דנילו ביחד. עם 2 קשרים ארורים שכאילו יצאו מסרט גלדיאטורים, האחים האבודים, ואתה אומר, אוקיי, נגד צרפת אני מבין, כאילו מישהו צריך להרביץ לפוגבה שם, אבל נגד הונגריה, למה לא נבש? למה לא אפילו מוטיניו? למה לא אוליביירה, אחלה שחקן שיכול להניע את המשחק קדימה? יש הרבה אפשרויות, והנה, פרננדו סנטוס, גם נגד הונגריה, ועד דקה 78 נדמה
כן,
לי.
כן, כן.
עם 2 ביחד.
כן, ואז כן הגיע הבליץ הזה בסוף, ובואו חייבים לדבר על רונלדו.
כן,
סכן טוב. כל השיאים שאמרו שאולי, אז כבר הוא סימן אתמול איזה 6 בבלק, לא יודע, הופעות והכל. אתה יודע, מדברים הרבה נגיד, אם זה מדברים על NBA, על כמה נקודות יש לשחקן לעומת טוב, הוא משחק הרבה, הוא לא נפצע, וזה כאילו, ואז תמיד צריך להגיד, טוב, זה לטובתו, אז גם ברונלדו, אתה יודע, משווים, אתה מסתכל נגיד מול פלטיני, מול שירר, מול שאר הכובשים האחרים, אז רונלדו עכשיו מעליהם ב2 גולים וב4 בהתאמה, אבל במלא משחקים יותר, וזה לא לגנותו. זה שהבן אדם, 5 טורנירים, מצליח להגיע, וגם מגיע די רחוק ברובם, ומשחק המון. אתה יודע, אז יש לו 22 משחקים, 11 גולים, אתה יכול להגיד, שמה, זה לא מגה, 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 מגה. אבל עדיין, הבן אדם בא ומופיע ועושה את זה. וכשצריך את הפנדלים עושה את זה. בוא עכשיו, אתה יודע, יש תמיד עכשיו את הסימן שאלה הזה, של המינון שלו בין חייבים אותו, לבין הצד השני של רגע, רגע, אולי מחפשים רק אותו, כי תראה את מי יש לו על הספסל. ובכל זאת, שהוא בא לך ונותן את הצמדים, על מה אתה תגיד, מה?
אתמול אגב לא חיפשו אותו. ז'וטה פעמיים, היה יכול לשים אותו מול שוער, פעמיים.
כן.
והיה לו עמדה, אפשרות ביתה לא רעה לז'וטה, והוא הלך לשער, וגם היה, אם היו מחפשים אותו, אז הכדור היה צריך ללכת שם לרונלדו. תשמע, אני די חלש באימורים בחבר'ה עד עכשיו, למעט האלופה מלך שערים, שאני מרגיש טוב עם עצמי.
כן.
אבל אתמול הלכתי 2-0 פורטוגל.
כן.
ואז,
גם אני.
יפה, ואז, אתה יודע, דקה 83-0-0 בא הראשון, ואז רונלדו פנדל השני, ואתה מרגיש בסדר, כאילו, מה, איזה מצב אתה עוד רוצה להיות, מאשר להיות לקראת תוספת הזמן, שאתה כן, בדיוק שתיים. בתוצאה, ואז, מסימו אומר לי, חבר שחייתי את המשחק, אומר לי, תשמע, אבל זה רונלדו, כאילו, הוא ינסה לשים עוד אחד, כן. כאילו, זה כל הקטע, כל שחקן אחר, אתה ב-2-0, אתה מניע את הכדור מאחורה, נגמור את הסיפור, נלך הביתה. רונלדו, אתה יודע, אם היה לו זמן, אז הוא מנסה לשים 4, כלומר, הוא תמיד ינסה לשים את העוד, וזה מישהו, וזה אחת הסיבות, אתה יודע מה, אני אגיד שזה אחת הסיבות המרכזיות, בעבר כמובן לקנאיות שלו לגוף, ליכולת הטכנית, לאתלטיות, לאלף ואחת דברים, אחת הסיבות העיקריות לזה שהוא מבקיע בחמישה טורנירים, כי
הוא חייב להבקיע.
הוא חייב. בדיוק.
וזה גם, אתה יודע, גם אתמול הייתי במין איזה אירוע כזה, ואז כולם תמיד, נו, אז מי אתה? כבר לא שואלים מי אתה אוהד בארץ, שואלים בטורנירים כאלה, רגע, מסי או רונלדו, נגיד, שיש דברים כאלה, זה אדג' מסוים שיש לרונלדו אולי בדבר הזה, שאם אתה עכשיו צריך היית לעשות איזה מבחן כזה, ופוליגרף, ולשאול מי רוצה יותר את הקטע האישי.
זה ברור.
זהו ביפר, ונגיד, אתה יודע, לשאול על אלי די, אז אתה אומר, טוב, יכול מאוד להיות שהוא יגיד, טוב, מה זה משנה, כשזה יגיע, זה יגיע. אבל ברור שהוא רוצה שזה יגיע ביורו עצמו, בטורניר עצמו, וברור שהוא מסתכל על משחק מול הונגריה, כעל אפשרות לקיזוז גדול, בטח ששתי הריבות הבאות שלו קשות יותר, אין מה לעשות. הוא מסתדר גם עם ריבות קשות, ראינו מול ספרד במונדיאל, זה לא בדיוק הפריע לו. אבל שמע, שלושה שערים הוא רחוק מזה. זה שמע, באמת, חמישה טורנירים, המספר משחקים שלו, פריק, כיף לראות גם, כיף לראות, אין את מסי בטורניר הזה.
אגב, צריך לומר, הוא לא היה כל כך טוב.
אבל זה הסיפור עלו, זה סיפור כבר כמה שנים.
תשמע, השער האחרון היה מאוד מאוד מרשים בשילוב טכניקה חוכמה שלו עם הדאבל פאסים שם, והתנועה ללא הכדור, זה היה מאוד יפה, וזה כמובן רונלדו, אבל עד אז, כן, הוא לא היה טוב, מצב אחד גדול שלו.
התחיל ביורו 2004, כבש מחזור הפתיחה, שער מצמק שם, נכון? זה היה מונדיאל 2006 מול איראן, יורו 2008 מול צ'כיה, מונדיאל 2010, שער אחד בשביעה נגד צפון קוריאה, כתבתי את המשחק הזה ככתב צללים, אתה זוכר שפעם בעיתונים היו כותבים בלי קרדיט כשאתה לא נוסע?
עשיתי את זה גם, כן.
יורו 2012 צמד נגד הולנד, מונדיאל 2014 נגד גאנה, יורו 2016 צמד נגד הונגריה זה היה, מונדיאל 2018 שלושה נגד ספרד במשחק הראשון, יורו 2020 היה לו עכשיו צמד מול הונגריה, יש לו כמה? 18? גולים בטורנירים גדולים. המספרים הם שלו, ואתה רוצה שאני אתן לך עוד משהו לפני שאנחנו נמשיך שנייה הלאה, משהו שאתה תאהב?
קדימה.
נכון, היה קטע, רונלדו עושה דברים ודואג למספרים גם מעבר למגרש. אני יודע מי לא ראה את זה, אבל הייתה מסיבת עיתונאים, שני בקבוקי קוקה קולה, הם ספונסרים של היורו, הזיז את הקוקה קולה וראה בקבוק מים. המניה צנחה בשקלול, הערך של קוקה קולה ב$4 מיליארד. אוקיי? עזוב שמאז זה מספיק לחזור, זה יחזור, כן? בוא נגיד שקוקה קולה לא תיפגע מארקט כזה. אבל רק שתבינו את הכוח של המופרע הזה, לא יודע מה קרה עם מניית המים, אבל על קוקה קולה, על קוקה קולה הוא השפיע. עוד משהו על פורטוגל שראית שחשוב לציין, מה שהתלהבת, משהו שקצת, כי בכל זאת היו 80 דקות קצת עקרות שגרמו לי לחשוב, רגע, אולי קצת הגזמתי, כי אני די התלהבתי מהם, כאילו...
אני חושב שמעניין מאוד לראות אם הם יצאו מזה שקנסלו לא בטורניר.
כן.
הוא כל כך תורם התקפית מהעמדה של מגן, שיכול להיכנס פנימה כמו שחקן קו ולתת, והיינו נגד ישראל את הגול שלו, אבל הכנו את היכולות שלו כמובן עוד קודם, וסמדו, קצת
כן,
פרווה.
כן.
קצת פרווה.
קנסלו לא יהיה באין סיכו, איך זה כאילו?
לא, אתה
נדבק?
לא חייבים להוציא אותך מהסגל, אבל אתה יודע, אם אתה נדבק בקורונה, ואתה שבועיים עם קורונה, ואז...
זה שבועיים עדיין? אין להם את התנאים בעולם.
המחלה היא מחלה.
אז בוא אני אספר לך, אתה רוצה שאני אשתף אותך, לא יודע אם מותר, אבל בהולנד, כשלזהבי ולבלם של פסו, תזה, שלחתי את השם, היה קורונה, תזה, היה קורונה, הם אחרי שלושה הם חזרו להתאמן. אחרי שלושה מרגע שהם גילו שהם חיובים, בהולנד היה...
הולנדי גם מחכים במסר לחלם פחות
צורים. כנראה שביורו הם מפחדים קצת על הפיצוץ יותר מאשר הארד דיוויזי, אבל הונגריה, קצת הונגריה, זה נתן לך איזושהי הרגשה ש... מה נגיד?
נתן לי הרגשה שיש שם יותר מדי שחקנים שקורא להם סאלי.
כן, זה כמו, אתה יודע, יש את הסרט הזה של עם מתיו פרי, והוא, איך קוראים לו, נו, the whole nine yards. איך קוראים לו בעברית? אני לא אזכור. ברוס וויליס ו... ברוס וויליס וצ'נדלר. אז היה שם את ההונגרי הזה, נו. טוב, עכשיו אנשים יכתבו לי בטוויטר, סליחה, אני לא זוכר כרגע, אבל האחים וזה. אפס נקודות?
הונגריה, לא בטוח.
אני נגיד לפני הטורניר, הייתי מת לאמר שהם יהיו לפחות עם אחת. ועכשיו אמרתי, זה המשחק שהם היו צריכים לקחת באותה נקודות.
הם גם יכולים לקחת גרמניה נקודות.
נגד צרפת אני כזה, גם אני.
כמובן שיכולים לקחת נגד גרמניה, העמידה ההגנתית שלהם הייתה די טובה, עמדו נכון. אגב, אנחנו רואים את זה מהרבה מאוד נבחרות בטורניר. זה גם מאוד מתחבר לנתון של המעט שערים במחצית הראשונה, אין כמעט שערים במחציות הראשונות, נבחרות שבאות להתגונן, מתגוננות מאוד נמוך, עם כל הסרט שחקני השדה, יוצאות למתפרצות גם באופן לא, לא מאוד תדיר, ואנחנו רואים את זה בתוצאות במחציות הראשונות, והונגריה אחת הנבחרות שעשתה את זה טוב.
כן, ואנחנו עוד שני נתונים על פורטוגל, אז הראשונה שכובשת שלושה שערים בעשר דקות אי פעם ביורו, ואנחנו פה עם החבר'ה שלנו ממקס, אז אנחנו, יש מישהו שמקסם פה איזה אירוע, אנחנו צריכים לתת פה פרגון למישהו שמקסם, הבנתם מה שאנחנו עושים פה? אני חושב שרפה סילבה, אנחנו הולכים עליו פה מוטלה?
כן. אני חושב שזה מדהים גם שהוא עדף על פני גונזלבש, והוא נכנס עם אנדרסילבה ביחד אפילו, אני חושב.
כן, נראה לי שכן.
אני חושב שזה בכלל מדהים שהוא, אני חושב שאם הסגל היה 23 שחקנים, אני לא בטוח שהוא בפנים.
הייתה לו עונה לא טובה.
אז המקסום, אתה יודע, הוא גם עלה כמחליף, הוא גם שחט הפנדל, והיה מעורב.
לא, שחט בישל כבש.
בשניהם, כן, זה אין יותר, אני חושב שזה מקסום, אני מצטער בפני החבר'ה ממקס, אני לא חושב שנמצא דוגמה טובה יותר.
אנחנו נבקש, אתה תעלה את זה אחר כך, מאנשי הפנטזי, שעובדים איתנו, האם יש מישהו שבחר אותו בקבוצת פנטזי? לדעתי אין בן אדם אחד.
וואלה.
כי הוא לא... הוא אמור להיות המחליף האחרון.
אפילו רפה סילבה כשהוא בונה את הקבוצה, הוא כזה, מה, אני אשחק?
אין לי סיכוי, כן.
אז אני חושב שנסגור את הפינה, לא יהיה מישהו שיותר טוב מזה, שהיה אמור להיות מחליף אחרון, עלה ואחראי על סחיטת פנדל, בישול וגול. יפה מאוד. הפסקה קצרה לספר לכם ולחברים שלנו, מזרני פנדב. לא, מזרני פנדה קוראים להם, אבל זה באמת הייתה בדיחה טובה. בחיית, איזה חודש, אני לא ישן, אני לא ישן. לפחות מי שכן ישן, שישן טוב, אוקיי? אז בדקו את החבר'ה שלנו ממזרני פנדה, מותג האונליין הגדול ביותר בישראל למוצרי שינה. עם פנדה חוסכים את החנויות, את הפקקים, את הדוחק, מזמינים הביתה, זה קטן, מגניב, כמו מה שיש לפנדה ועל הראש כזה, אבל אז בום, נגנב, נפתח, וזה הכי נוח בעולם. הכי טוב, יש לכם 100 לילות לישון על זה, אוקיי? 100 לילות. אתם יודעים כמה זמן זה? 100 לילות להתחרט. אם אתם ישנים על פנדה, אתם לא יכולים להתחרט, אבל על פנדה אתם כן, אוקיי? אבל אתם לא תחרטו. זה... לא אהבתם, תקבלו את הכסף חזרה, עד כדי כך הם מאמינים במוצר. עד כדי כך הם מאמינים שכן תאהבו את מה שיש להם לתת לכם לפנדה, יש גם קריות היברידיות ומצעים ומזרן לכלב, ויש לי את כל הדברים האלה. בגלל שאנחנו רוצים שאתם, חובבי הספורט, שבטח לא ישנים גם בתקופה הזאת, אז תשנו טוב כשאתם כן ישנים. אוקיי, יש לנו קוד קופון POD שמקנה לכם הנחה על כל מה שיש באתר, כולל מה שיש עליו כבר הנחה באתר. כפל מבצעים, POD, תעשו POD באתר של פנדה, האתר הוא pandazzz.co.il, pandazzz.co.il, אז יאללה, נצלו את מעמדכם כאצולי הפנדות, מסורדש לגורן גם. אני רק רוצה בהזדמנות הזאת גם להגיד שאנחנו עוד מעט נדבר איתכם על הימורים והכל, וניתן את ההימורים שלנו. אתם רשאים לעשות את זה באפליקציה החדשה של ווינר, תורידו את האפליקציה, יופי של דבר. יאללה, ממשיכים. טוב, קצת לסבר אותו, אז אתה יודע, איך אתה, סיבוב הסתיים בשלב הבתים, איך מגדירים את זה? סיבוב הסתיים, כבר אתם מאזינים לזה, אולי סיבוב חדש כבר החל.
היום בארבע,
אבל סתם סבר את האוזן, על אתה יודע, על מה זה המקומות השלישיים, זאת אומרת, ארבעה מקומות שלי, כרגע אתה רואה, זה תמיד מסודר כאילו בכרונולוגית, כרגע מי שעולות, כן, ברור שזה עכשיו סתם, כן, אבל זה שוויץ עם נקודה, שוודיה עם נקודה, הקבוצה השלישית בבית F, זה, אתה יודע, זה כאילו, יש שתי קבוצות כרגע, הנה, אוקראינה שלישית כרגע, רפרשתי וזה השתנה, דנמרק רביעית, גרמניה וקרואטיה על disciplinary points, כאילו, אם אתה יודע, כי יש מלא שלהם...
בסדר, זה לא... לא, אבל רק שתבינו... פינלנד לא תהיה ראשונה בבית שלה בסוף.
ברור. מה שיקרה בסוף זה יהיה... זה יהיה הפרש שערים כנראה, כי הוא כמה נבחרות על שלוש.
אמרנו את זה מקודם, יש שלוש נקודות, כך הרבה פעמים יש דוגמאות לטורנירים, לאו דווקא יורו, לא היורו הקודם דווקא, של טורנירים כל מיני שנים, שיש שלישית עולה מקבוצה של ארבע, ואז אתה אומר, זה שלוש נקודות, הפרש השערים קובע, ויש פה חשיבות למשל, כך למשל את איטליה טורקיה, טורקיה קיבלה את השלישי, בסוף זה מה שיפיל אותה, אתה יודע, הפרש השערים חשוב פה.
הנבחרות, החלטנו לעשות עכשיו, אתה רצית לדבר על הנבחרות שהרשימו אותנו, ואנחנו רק נבהיר, זה לא שאנחנו עכשיו מדרגים פה את הנבחרות הכי טובות, כי עבר רק, כל אחד צריך רק משחק אחד, אנחנו נעשה את זה או בסיבוב הבא, או בסוף שלב הבתים, ניתן איזה דירוג עוצמה, של מי אנחנו חושבים בטורניר הזה הכי מרשימה, ועד למטה, או טופ 10, או איך שנעשה את זה. בוא דבר איתי עכשיו, בוא נדבר אנחנו על הנבחרות שהכי הרשימו אותנו אחרי סיבוב. בוא תתחיל. נבחר אחת, כל אחד בתורו, נבחר כמה ו...
אוקיי.
יש לך מה שאתה רוצה להגיד לפני זה, או ש...
לא.
כן.
צ'כיה, סלובקיה.
כן.
שתיהן.
כן.
צ'כיה, סלובקיה, והנבחרות המרשימות. קודם כל, צ'כיה, אני חושב שזלזלו ביותר מדי בפתיחת הטורניר, קראו לה חלשה.
הייתה אנדרדוג במשחק נגד סקוטלנד.
יפה, והיא לא יכולה להיות אנדרדוג במשחק נגד סקוטלנד, אני חושב שגם אמרנו את זה לפני המשחק, וזה היה ברור. היא נבחרת שהיא תמיד, תמיד יש לה עוצמה, והיא הראתה את העוצמה הזאת. עכשיו, שיק... לא יודע אם הוא ייתן עוד משחק כזה בחיים שלו, אבל ברגע שהחלוץ שלה גם פוגע, אז זה אומר הרבה, אהבתי את ינטקו, את מה שהוא עשה עם הרמות שלו, אהבתי את ההגנה, צ'כיה עשתה עבודה טובה, וגם סלובקיה, שאתה יודע, ניצחה את פולין, אמנם פולין נכנסה כזה לעשרה שחקנים, אבל הייתה טובה עוד קודם, באיזושהי שיטה מאוד מעניינת, שיחקה בלי חלוץ, דודה הקשר היה בעצם החלוץ שזז לכל מיני מקומות, עשתה משהו טקטי מאוד מעניין, שקריניאר, העוגן שלה, אתה לא יודע איזה יום תקבל ממנו תמיד, וקיבלת ממנו יום על, הוא גם קבע שער של חלוץ מרכזי אדיר, אז צ'כיה סלובקיה, שתי החלקים שלה, כן, מהנבחרות המרשימות בטורניר.
ואתה יודע, בסלובקיה, גברתי את זה פרק, להגיד שוב שאתה פה, זה מעניין, אתה יודע, זה ש... מובילים, ואז פולין, נבחרת כמו פולין חוזרת, ואתה עדיין נותן את ה... איך שאתה קצת קרוא לזה, פטיש בסוף, זה מה שמאוד מרשים אותי בסלובקיה, דיברנו שוב, דיברנו על זה דתי אתמול, העובדה הזאת נבחרת שהיא צעירה בממדים האלה, ועדיין מצליחה להעלות שלב, כאילו, אז הצליחה, פעם האחרונה שהייתה, ממש ממש מדהים. אני אתן לך כמה מיינסטרים, שכאילו לא... מה החוכמה
שהם... הרוב זה מיינסטרים.
אני אגיד לך, מה החוכמה שהם הרשימו, ועדיין הרשימו אותי.
כן.
אז איטליה, שדיברנו עליהם הרבה, הרשימה בסגנון, במשחק, בשלישייה, וזה גם היה יכול להיות יותר, והגולים והכל.
לא רק בסגנון, אני חושב שכל הנתונים האלה, אתה יודע, 28 משחקים והכל זה יפה, אבל להביא את זה באמת לדבר האמיתי, במשחק בית, עם כל הלחץ הנלווה, ואשכרה באמת לעשות את זה, ולראות טוב נגד טורקיה, ולתת שלוש. שסיפרו לנו שזה לא קרה.
כן, סיפרו לנו, אולי זה נכון.
אז זה באמת מרשים.
אני עכשיו הולך להפתיע מאוד, נראה לי. הולנד.
ידעתי שתקיד את זה, נו.
אני אגיד לך למה.
אני מקבל אבל.
אני אגיד לך למה. קודם כל, לספוג את השני גולים האלה, וזה נוראי. אבל בוא נגיד שבפן המנטלי, הלבבי, הפסיכולוגי...
הם נראו טוב.
זו נבחרת, לא, זו נבחרת שאף פעם לא הצטיינה בלשמור על יתרון, ובלא לשבור את הלב לאנשים שאכפת להם. מהמחצית הראשונה, אבל הולנד לא שיחקה כמו הולנד של פרנק דבור עד עכשיו. זאת אומרת, היו שם דהירות וצירופים, וזה היה נחמד לראות, וזה הזכיר נשכחות קצת, כאילו, רגע, אז מה? זהו, ספציפית דומפריז, שאולי נדבר עליו, עוד מעט נדבר על שחקנים ספציפיים, אז אני מנסה פה...
אני אדבר עליו עכשיו.
אני אדבר עליו עכשיו. אז דומפריז, אתה יודע, אמרנו קודם, מקסומי בלגן, צריך לסכיר, בטח שבנבחרת הסיבוב, אבל גם אם אתה שואל אותי מי הכי הרשימו, אז קל מאוד ללכת ללוקאקוים, לרונלדוים, מה שהוא עשה במשחק הזה, עזוב את המספרים ואת העובדה שהוא היה מעורב בגולים וכבש את האחרון. אוקיי. הוא עשה את הכל לנבחרת הולנד למעשה, זאת אומרת,
יש עליו, הזאת. יש עליו, יש עליו איזשהו נתון פסיכי. דומפריז הוא השחקן, עכשיו אנחנו מדברים על מגן, כן? שנגע בסיבוב הזה בכל המשחקים, הכי הרבה פעמים בכדור ברחבה של היריב. הוא מגן.
מדהים. ברחבה, גם לא תגיד קרוסי בצד.
לא, ברחבה, לא ברחבה. בתוך הרחבה, 11 פעמים, יותר מרונלדו, יותר מלוונדובסקי, יותר מלוקאקו, יותר מכל החלוצים המרכזיים של קבוצות שניצחו, הוא נגע בכדור ברחבה יותר מכל נבחרת ספרד.
אגב, עוד משהו שמרשים זה...
זה משהו משוגע, ואני לוקח את הדבר הזה ואומר, הולנד באמת... היא כן, היא הרשימה מבחינת הרעננות שבה.
כן, לזה התכוונתי.
אוקיי?
עדיין יש שם
זה, את ה... כן, היא כמו איזה, לא יודע, מאכל סלט תאילנדי כזה מרענן,
לא, אמרתי, כל הדוגמאות הלוחם זה כל כך טוב לי.
ובקריאה של איטליה, שזה בטח ובטח שאני מסכים, אני חושב, שהיא הראתה לנו משהו מאוד מאוד מעניין גם שהיא עשתה, שימו לב שבהתקפה של איטליה, היא מביאה את היצירתיות בכל אגף בצורה שונה. המגן בצד ימין, פלורנצי מחצית ראשונה, אחר כך הוא חלף, הוא נשאר מאחורה. ואז יש את ברארדי, מרווח את המשחק בצד ימין. בצד שמאל, זה ספינצולה. וספינצולה הוא מגן שמאלי עם רגל ימין, והוא ממש משחק כמו שחקן קיצוני, ושניהם ביחד, למה אתה צוחק?
מישהו כתב לי שהסרט זה היה ללכת על הכל בעברית, וזה הצחיק אותי, סליחה.
אוקיי.
היה לי בריחה.
אז ברארדי וספינצולה, שניהם ביחד, וזה נותן משהו מאוד מאוד מעניין באיטליה, ולכן זה הרשים אותי, והולנד, הסלט התאילנדי הרשים אותי, ו... אני, וצרפת.
זה יפה, אז זה...
כי תשמע, מה לעשות?
גניבה מגניבה, כן? כי הרשימה, כי זה, שוב, עבר פס על שניים, אבל זה היה מאוד כוחני, זה היה מאוד כוחני, כי זה באמת היה נראה, באמת, סליחה שאנחנו פה פעם שנייה מזכירים את איביץ', אבל כן יש לנו קהל, ואנחנו גם אוהבים מאוד את הכדורגל הישראלי, זה באמת תרגיש כמו משחקים שבעונה הזאת של מכבי תל אביב, שאתה אומר, היא ב-1-0 מאוד בטוחה ב-1-0, תביל קופר מאוד בטוחה, זאת אומרת, היא לא דואגת, ה-1-0 בשבילה הוא 3-0. ועכשיו יהיה מעניין לראות, מעניין יהיה לראות
לאן זה... פשוט אחרון על דאמפריז, הוא בניגוד להרבה שחקנים שהרשימו או לא הרשימו, הוא לא משחק בעמדה שלו. הוא עבר כיסא קדימה, בפסווה משחקים 4 בהגנה, בהולנד זה 5 בהגנה.
זה רק עוזר לו.
כן, זה...
יאללה, זה אחד הדברים שאנחנו רואים לנו זמן היום, אנחנו נדבר על זה גם. כולם רוצים לשחק 5 בהגנה כמעט.
כן, אנחנו עוד ניגע בזה. עכשיו, לפני שניגע בזה, אבל אנחנו עשינו ספוילר לזה. בוא נדבר על שחקנים שאנחנו מאוד 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 רוצים, לא יכולים לחכות כבר לראות אותם בסיבוב השני. זאת אומרת...
מכל מיני סיבות, לא כי הם היו טובים דווקא.
כן, כן, כן. כמו שאמרת, זה יכול להיות כי אתה רוצה לראות אותו כה טוב, זה יכול להיות כי אתה לא, הוא עוד לא היה, זה יכול להיות כי הוא היה נוראי. לא משנה מה, התחל.
אוקיי, אני זרוק כמה שמות.
בטח.
בוא נמשיך עם הולנד קודם כל.
כן.
ג'יני ויינלדום.
אוקיי.
עפתי עליו במשחק הראשון, ולא רק בגלל שהוא היה... הוא היה אצלי בפנטזי וכבש, ואני הולך לשים אותו קפטן במחזור הבא. אלא כי אם דיברנו על הסלט התאילנדי, הוא הכוסברה.
מדהים.
ויש כאלה שלא אוהבים כוסברה, ונגיד אוהדי ליברפול לא אוהבים את הכוסבר נלדום הזאת. מה לעשות, הוא לא בדיוק בעמדה שלו, אבל בהולנד, זה קורה אצל הרבה מאוד שחקנים, שבנבחרת משחקים בעמדה אחרת ופורחים, ויינלדום הוא כוכב בנבחרת, הוא משחק את הנאמבר 10, את הקשר ההתקפי, מאחורי החלוצים, ויש לו שניים כאלה עכשיו, אר אדם בשם ורחורסט, ולטוטן בשם ממפיס, וויינלדום, קיבל את הכדור, ובקלילות כזאת, כל פעם מצא קדימה, וזה היה כיף לראות אותו, ואני מת לראות, אם זה הולך להמשיך ככה. זה אחד, אני אזרוק עוד קצת.
כן.
אני מת לראות...
רגע, דמה, עצור שנייה, כי דיברנו ונראה לי נסגור פה את הולנד חלה, אז יש גבול.
אוקיי.
משחקים נגד אוסטריה, חשוב להגיד, השופט הוא גרינפלד, גם מעניין, אתמול קיבלתי הודעות מהולנד ששאלו אותי איך הוא. זה מצחיק, פעם ראשונה שעושים דרכי סקאוטינג על שופט. אמרתי שדעתי הוא בסדר, יש המון, בוא נגיד, הדרמה יודעת גם למצוא אותו, אבל נראה לי שעזרתי לכמה אנשים לאמר שיהיה בסדר.
זה לא, אגב, אני מעריך את גרינפלד, אין לי שום דבר באדון, נגדו, לא משנה, אבל זה לא קלאסי שכולם מדברים על רמת השיפוט הטובה עכשיו בטורניר, עד שזה יגיע למשחק שלו.
אוי, לא, אתה אומר? אוי, וואי. שמע, לא חשבתי על זה.
מה לעשות?
אשכרה אנחנו נצפה במשחק הזה, ונרגיש שיש לנו נציג, ובטח אנשים יצפו במשחק הזה ויגידו, שלא עשית טעות, שלא עשית טעות. או שבעצם פה אנשים כל כך סודים שיפוט שהם ירצו שיהיה טעות.
זה בחמישי בעשר.
חמישי בערב, כן.
עכשיו, היה במשחק הפתיחה את עניין הגיעות היד, שוב, גם על זה אפשר להרחיב כמובן, חוק חדש ועניינים, אבל בסך הכל, דיברנו כבר על עבר, אבל השיפוט, השיפוט טוב. אין תלונות. בוא נגיד, אין תלונות מהותיות. בוא נחכה למחר בערב, בוא נראה איך נעבור את זה בשלום.
שמות,
כן, כן. שמות נוספים שאני רוצה לזרוק, ברילם בולו. ברילם בולו, מדברים עליו כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים על הכישרון שלו. השער שלו מול ווילס היה... חתיכת אמבולו, היה השער הזה, והוא כל הזמן נפצע, ועכשיו הוא נראה קשיר, ונראה טוב, והוא לשחק נגד איטליה, וראינו את איטליה עומדת, אחד הדברים המרשימים באיטליה, לא היה דווקא השלוש שכבשה, אלא שהיא לא נתנה לטורקיה לצאת להתקפות המתפרצות, גם כשקיאליני עלה למעלה, והוא עלה הרבה, היה את הכיסוי הטוב הזה כל הזמן, אבל אמבולו הוא שחקן מפחיד בהתקפות מעבר, מעניין אותי מאוד לראות אותו, מעניין אותי מאוד לראות את ארי קיין.
או, נלקח, סבבה.
ארי קיין שלא היה טוב במשחק הראשון.
רק מצא את הקורה ואפילו לא עם ביתה.
ואנגליה, עם כל הכבוד לקלווין פיליפ, שגם אותו מעניין מאוד לראות, כי הוא כן היה טוב, צריכה את הארי קיין, כן? שמות שלך, כן, קדימה.
רגע, לא, אני פשוט יודע שלמות עלי יש אנגלי, אז בוא, יש לך אנגלי.
כן, ג'ון סטונס, שזה לא שחקן שאני כל הלילה חולם לראות אותו משחק, אבל הוא תמיד היה שני, הבלם השני ליד, לא משנה מי היה בסיטי, עכשיו זה דיאז, שאתה יודע, הרבה יותר בולט ממנו, אבל הוא אחד השחקנים היחידים באנגליה שיודעים לקחת תארים.
אוקיי, בוא נעבור. אוקיי, תמשיך, סליחה.
ואתה יודע, עכשיו שמגווייר היה פצוע, זה נראה פתאום ליד מינקס שהוא נמשך למלך, ופתאום הוא נהיה בלם הראשי, ואולי בטורניר הזה עושה איזושהי קפיצת מדרגה, ואם הוא יעשה אותו...
אתה יודע למה הוא נמשך למלך? כי מינקס נראה כמו השומר ראש של ימי הביניים, שמשכו מלכים, שאתה רוצה לשים לו טוניקה כזאת, וחנית, כן? ואז הוא מפנצ'ר את החלוצים שבאים מולו, ככה הוא נראה. איזה מפלצת, וואו.
יש לנו לי ולך מוטה לשני סקי, אז תן את הסקי שלך, ואז אני אתן את הסקי שלי.
רגע, אני רוצה לנחש. לבנדובסקי, אחד.
נגבר בסקי, אבל לא לבנדובסקי.
לא, אחד, הוא פגע
אחד. אחד, של אורן זה לבנדובסקי. אורן הולך על כוכבים.
נכון.
ושלך לבנדובסקי.
דווקא רציתי ללכת גם על מי שמוטה ללך, אבל מסיבות אחרות.
לא ברז'ינסקי, ז'לינסקי?
לא.
איי, איי, איי.
מלינובסקי.
כן.
שבזבזנו עליו הרבה זמן
בפרוטה. מי חשב על משהו לא פולני בסקי הזה. כן, נו.
לא, הוא כוכב כדורגל, הוא כן בישל במשחק מול הולנד, לא היה מספיק טוב.
סיבה שמוטה ללא פותר, המשך פרטים בפנטזי, נערך לו שימוע אתמול והכל.
אמרתי על אוקראינה כסוס השחור, ואם הוא יהיה טוב זה יקרה, אם הוא לא יהיה טוב זה לא יקרה.
ואני מקבל אגב את עניין כסוס השחור, למרות ההפסד שלהם להולנד, אני חושב שיש שם התקפית בעיקר, ההגנה הבעייתית, אבל התקפית המון כישרון, אם אנחנו רוצים להוסיף עוד שם, לא רשמתי אותו מראש, זה ירמצ'וק החלוץ שכן כבש.
היה פצוע הרבה זמן.
היה פצוע, ויש שאומרים ביים פציעה, כי הוא משחק בגנט, משחק בגנט, הוא היה טוב מאוד, אבל אז אומרים שהוא רצה לעבור, ולא נתנו לו, וזה, ומגיע לו, מגיע לו קבוצה גדולה יותר.
ואז מלד הישחק, אז מעולה.
כן, מגיע לו קבוצה גדולה יותר, והטורניר הזה אולי יוכיח את זה, עוד שם, שלא שיחק עד עכשיו.
רגע, אבל אתה לי תסקי שלי, כי אתה חושב שאני סתם הולך מיינסטרים.
צודק.
כבר נהיה לחץ. זה לא בסדר.
נכון.
אמרנו את ה-66 גולים, רק שניים בטורניר.
כולנו גם אמרנו שהוא יבקיע מול סלובקיה.
כן, כי...
זה נראה כאילו, די, כמה אפשר.
אבל זה לא רק שהוא לא הבקיע. Where are you, man?
אח שלי, החלוצים שלי בפנטזי, לוקאקו צמד, רונלדו צמד, לבנדובסקי.
כן. מוטה להוציא את ארנאוטוביץ' מהכתב, טוב, בגלל זה הוא בשימוע.
כן, טוב,
אתה רוצה עוד שם?
עוד. אני אתן לך עוד שם. קדימה, תן.
מרשל. משחק נגד אנגליה, אחרי הדבר הזה שהוא חשב שהוא הגיטה בלי הקרב ובלי נעליים, אז היה, ואפילו, זכור שני היום לסטיבן איי, סטיבן איי סמית, מ-ESPN עשה קטע על הגול הזה, וגם עושה, let's have you marshal, what do you think when he's out of the goal, וזה היה כזה מצחיק, יהיה מעניין, כי גם ככה יש היסטוריה, שאתם יודעים, שוערים אנגלים וזה, לא, זה משחק מטורף,
זה משחק מדהים,
מרשל גול, שכאילו אין לעשות, בסקוטנד מדברים עליו, למרות שזה לא רק,
תגיד, אתה ראית, עכשיו רק אני חושב על זה, לא נתנו לזה, זה הרי נהיה ויראלי.
כן, דה מרשל. אתה רוצה לתת את זה שם?
לא, למה כל זה, זה רץ ברשת, ויראלי, לא?
כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני המצאתי קרמלו מישיק, אני חושב שעברתי את הרשת, הבא איזה פרובינציאלי להלאה, זה כאילו באנגליה לא צחקו על זה. אבל אז בוא ניתן גם את צ'יק.
פתח תקווה רבתי.
בוא נזכיר שוב את צ'יק, ניתן שוב את צ'יק. מעניין לראות, האם זה one game wonder, או האם בן אדם פתאום הולך לחבר טורניר? אז זה גם מעניין. עוד שמות?
עוד שוער, עוד שוער. רדצקי. השוער של פינלנד,
22 ביתות.
22 ביתות של דנמרק, ורדצקי עמד בפרץ.
יודע מה, דנמרק הקבוצה, כנבחרת.
זה ברור, זה בכלל, נכון,
כן.
נכון.
מי באמת הולך...
כאילו... נגד בלגיה, כן? זה...
וכשדבראוני כנראה...
אז זה השם הבא.
כן, האם יחזור, איך יחזור?
דבראוני, אגב, זה עובד את צ'כוסלובקיה, אז רדצקי,
כן.
הוא אגב, הוא שחק בפינלנד, אבל הוא צ'כוסלובקי, הוא כן. סלובקי. אבא שלו היה, אגב, היה שחקן כדורף, שהיה ליגיונר בפינלנד.
וואלה.
ואז הוא בגיל שנה עבר לפינלנד, ותודה. הלך שם, והשחקן האחרון שאני רוצה לראות, וזה כי ראינו אותו רק ל-12 דקות, או 17 דקות, זה ג'רארד מורנו. ספרד.
סרביה נכנס קודם נראה לי.
כן, בטח שסרביה נכנס קודם, ומורטה נכנס הרבה קודם, כי מורטה פתח במשחק, ו-with all due respect to מורטה, ג'רארד מורנו, שחקן טוב יותר, והוא גם הרבה יותר מה שספרד צריכה.
כן.
כי היא, הוא שחקן שיודע ליצור עם הכדור, ולא רק לסיים, וספרד צריכה את היצירה, שתהיה השלב הבא של הנעת הכדור.
ויפה שדיברת על זה, כי בדרך כלל פינת הבישול שלנו היא על בישול, שהיה, או עם אורי לוי עשינו ששחקנים צריכים, מה שחקן מסוים היה מזמין, נגיד קרדונה וזה עשינו. היום פינת הבישול היא פונה לסרביה בעצם ספציפית.
זה ברור שאורי לוי, לא שמעתי, אבל הוא זמין משהו ים תיכונים.
דווקא לא, תתפלא, כי הוא היה מזמין משהו ים תיכונים, אבל השחקנים שלו הזמינו בייקון, פיל פודן, אוכל ירקות. לא משנה, אז קודם כל גם הגיע לנו עכשיו, הגיע האוכל, ואנחנו נאכל אותו איך שיגבר הפרק, אז תודה באמת לטלביס על הדבר הזה, אבל אני רוצה על סרביה להתעכב. כי איך נולדה הפינה הזאת של סרביה שהיא לא ממומנת? איך היא נולדה הרי? היא נולדה כי אנחנו היינו בפאב ביחד מוטלה, ואתה אמרת כשסרביה הרים כדור, שדווקא הרים כדור טוב.
סבבה,
והוא לא הפך לפידת בישול בגלל שלספרד לא היה מישהו שיהפוך את זה לבישול. ראית איך עשיתי את ההקשר? אבל אז אתה אמרת משהו, הוא לא טופ 50 בנבחרת צרפת. זאת אומרת, לצרפת יש 50 שחקנים ועשים לפעליו. ככה מוטלה אמר בקטע של אינסטינקט. זה נאמר בפרק. נאמר בפרק, קופר מעניין, כאילו...
אני מנסה לחשב...
אבל אתה לא מבין מה קרה.
אני מנסה לחשב למצוא 49 שמות.
מאזין שלח לנו 50 שמות.
אה, אוי, זה קרה.
תקריא.
בחור בשם מתי שטרן שלח לי. אני לא מסכים על כולם, אבל זה רק...
זה למען הפינה.
טוב, מייק מניאן, אוגו לוריס, רפאל ורן, ז'ול קונדה, אופמקאנו, וסלי פופנה, קימפמבה, קונאטה, זומה. פבר, מוקיאלה, לאו דובואה, תאו הרננדס, לוקאס הרננדס, פרלן מנדי, לוקה דין, קנטה וסיסוקו.
לוקה דין יותר טוב מסרביה?
כן, בעיניי כן, עליו אני מסכים.
יש שם כבר שלושה שמות שאתה לא מסכים.
קמווינגה, אנדומבלה, חוסם אוואר, ג'ורדן ברטור, רביור, דוקורה, גונדוזי, שאני ממש לא מסכים, טוליסו, אנקונקו, פקיר ולמר.
פתאום כזה סן מנחם.
ריין שרקי, מה אתה אומר? עדיין לא.
עדיין לא, יהיה אבל, יהיה.
קיקסליקומן, דיאבי. מרקוס טורם, אולי גם ליליאן טורם, לא יודע. סן מקסימן, שבטח ריברי...
דיאבי יש שם כפול חמש, כי יש חמישה דיאבי.
חכה שנגיע לדיארות. תכף נזמין את המשלוח. ריברי, אני לא יודע אם ריברי עדיין.
אגב, הסרבי צריך אחלה שחקן.
אגב, אין פה, אם הוא שומע, אם הוא מאזין, אין פה כדי להעליב.
פייט, ג'ונתן במבה, אוסמן דמבלה, טובן, איקונה, גריזמן, אמבפה, טוב, עכשיו זה, אתה יודע, גדולי האומה. מרסיאל, בן ידר, לקזט, בן זמה, ג'ירו, מוסה דמבלה, אלסם פליאה, אמין גוירי וניל מופי מברייטון. הוא הוסיף מתנדדים, אבל הפרק רץ.
אז אם חשבתם שקודם כל לסרביה, מי ייתן שתעשה את זה בישול, אפשר גם לבחור את הבישול שלא היה של פוגבה, אם אנחנו כבר בבישולים שלא היו. היום מישהו אמר, מישהו קרא לזה, the hardest pass on an easy pass, שזאת אומרת, כל מסירה כמעט הוקטן הייתה מגיעה, לא זוכר את השם שהיית עליי, אבל פוגבה החליט לעשות את זה הכי הכי יפה, בגול הראשון.
יש סיכוי שמורנו לא ישחק במשחק הבא בהרכב?
אמרת שכן אתמול, קופר אומר שכן היום.
אני חושב שזה לא אמור להיות ככה, אבל סיכוי, אם זה קרה במשחק הראשון, יש סיכוי סביר שזה קרה גם במשחק השני.
אז אם חשבתם שטנביס זה רק כרטיס להייטקיסטים, זה טנביס זה שירות המשלוחים הכתום, כתום כמו הפודיום, רק שבסוף התהליך מגיע אליכם, כמו שהגיע אלינו עכשיו, הסלט האיטלנדי של קופר, אוכל במסעדות שאתם הכי אוהבים, שירות זמין בכל הארץ. כנסו לאתר טנביס לפרטים, הורידו את האפליקציה, ומה שצריך לעניין אתכם מאוד זה שלמאזיני הפודיום שמאזינים לנו עכשיו, יש 30 שקלים הנחה על כל הזמנה של טנביס במעל 80 שקלים. יש לכם את ההנחה הזאת, את ההטבה הזאת פעמיים, אוקיי? קוד קופון POD, פוד, POD, פעמיים בתקופת היורו, אתם יכולים להזמין אוכל דרך טלביס וקבל 30 שקלים הנחה, אז יאללה חבר'ה, תארגנו ותזמינו ארוחה בזמן שאתם צופים במשחק, או בזמן שאתם מאזינים לנו, מדברים על המשחק, ועכשיו גם ביורו הזה, תוך כדי שאתם צופים בנו, מדברים על המשחק בלייב פייסבוק, ודברים כאלה. בואו נדבר, בגלל שכן הסתיים סיבוב בזמן שנשארנו, בואו נדבר על מין מגמות. קופר, התחלת נגעת קודם בשלושה בנים, אולי אם זה נפתח. כל מיני דברים שראינו שאפשר לדבר עליהם באופן כללי ביורו הזה.
כן, אז שלושה בלמים, יש לנו קרוב למחצית מהנבחרות,
כן.
שמשחקות עם שלושה בלמים, כולל גדולות,
כן.
כמו גרמניה שראינו אתמול, כמו הולנד. אגב, אני חושב שיש סיכוי סביר ביותר שאנגליה נגד סקוטלנד, עליהם שלושה וואלה. בלמים. אז אנחנו רואים את זה גם גדולות, אנחנו בטח רואים את זה עם קטנות, אצל הכי קטנות, פינלנד, צפון מקדוניה, ובקיצור אצל כולם, אבל אנחנו רואים משהו אקסטרה. מהשלושה בלמים האלה, כי את המערך הזה, את ה-352, ראינו הרבה קורי העונה. שימו לב, צ'לסי זכתה ככה עם שלושה בלמים בצ'מפיונס, אינטר זכתה עם 352 באליפות איטליה, אתלטיקו זכתה עם 352 באליפות ספרד, זה גם מביא תארים העונה, אבל מה אנחנו רואים עכשיו? אנחנו רואים הרבה מאוד נוכחות של המגינים, שחקני הכנף האלה, בתוך הרחבה, דיברנו על דום פריז, על הסיאן הנגיעות ברחבה, כן. בין כל שחקני הטורניר, זה לא רק הוא, אנחנו ראינו את זה גם בנבחרות האחרות, זה דבר למשל אבל שחסר אצל גרמניה. כן. אצל גרמניה, אנחנו לא ראינו את קימיך נכנס לרחבה כשהכדור בצד שמאל אצל גוסן.
ניסה.
אלא הוא דווקא נכנס להניע כדור באמצע. בקיצור, זה דבר אחד. עוד מגמות, דיברנו על עבר, דיברנו על הלחץ הנגדי, אני רוצה לדבר על חוק נגיעות היד.
יאללה.
אני חושב שהוא בא לידי ביטוי באופן מאוד מעניין בטורניר הזה. אז הייתה מחלוקת גדולה במשחק הפתיחה, אותה נגיעת יד של טורקיה, שכולם אומרים שהייתה אמור להיות פנדל על איטליה. ואגב, גם לפי החוק החדש, שדיברתי עם כל מיני שופטים, גבולי.
כן.
אבל בואו נדבר על מה זה בכלל, החוק החדש. אז היום התיקון לחוק נגיעות היד אומר שזה לא מסתכלים רק על נפח הגוף, היד יכולה להיות רחוקה מהגוף, השופט צריך, וזה קשה מאוד וזה קצת בלתי הגיוני בעיניי, לחשוב האם היד הייתה בתנועה שהיא הגיונית שתהיה לאותו שחקן ביחס לפעולה שהוא עשה באותו רגע.
כן.
זה בגדול הסיפור. עכשיו, מצד אחד יש פה קושי לשופט, לבוא ולהגיד האם, כאילו, אתה יודע, השופטים הם לא פיזיקאים בסופו של דבר. מצד שני, צריך להבין את המטרה של החוק הזה. המטרה היא החשובה פה.
אוקיי.
והמטרה היא הורדת השריקות לפנדל בגלל נגיעות יד. זוכר בפרק הפתיחה של היורו,
כן.
דיברנו על זה שיש מלא נגיעות יד מפנדלים והעונה, ואז אנחנו מצפים שיהיה כזה גם ביורו, אז הנה בא החוק החדש ואומר לא, אנחנו ראינו מה קורה העונה, ראינו את השילוב בין חוק נגיעות היד לבר, זה לא טוב שמלא משחקים מוכרעים ככה וכמות הפנדלים יורד, ועכשיו תוכל שאני אומר את זה, ברור לי שגרינפלד ייתן מחר פנדל לנגיעה.
יזכור שני, בהצלחה, עם הלחץ, אתה יודע, אם הוא מאזין הרי למשהו לפני המשחק, אז זה רק לדברים בעברית, וקופר ככה.
סליחה, אני לא באמת, אני לא רוצה שזה יקרה, כן? אני סתם אומר שיש פה
שני דברים,
מן הקסם.
שני דברים סטטיסטיים שרלוונטיים לשלב הזה, לסיבוב הזה, שאני מודה, אני לא בטוח אם הם סתם תופעות סטטיסטיות מקריות או מעידות על משהו, בואו נשאל אתכם. אחד, כבר יש השוואת מספר גולים עצמיים, שלושה, של אי פעם ביורו.
לא אוקיי, מעיד על כלום לדעתי.
כלום.
הגיוני, והדבר השני, שזה אולי כן מעיד על משהו, זה עדיין לא היה מהפך ביורו הזה. זאת אומרת, עוד לא היה משחק אחד שבו קבוצה פיגרה ונצרה, שוב, זה עדיין sample size די קטן, אבל כן, הוא מתחבר לעוד דבר, יש פה בהרבה משחקים התעוררות מאוחרת.
בדיוק.
אוקיי, זאת אומרת שמחצית ראשונה לא קורה כמעט כלום, ואז מן הסתם במחצית שנייה מתמטית, הגיוני שקשה יותר שגם קבוצת נבחרת תכבוש, ותספוג פעמיים.
הכי קרוב זה היה כאילו הולנד ואוקראינה.
כן, שוב, זה לא הטורניר הראשון שמחציות ראשונות לעומת שניות, זה בטח, אתה יודע, יש המון השפעות מחצית שנייה, גם עייפות וכל מיני דברים כאלה.
אז ככה, קודם כל אי אפשר להסביר את עניין האין מהפכים, מבלי להסביר את עניין המחציות. כיוון שברגע שאין שערים במחצית הראשונה, ובטורניר הזה בינתיים, ב-12 משחקים, היו רק 7 שערים במחצית הראשונה, לעומת 21 שערים במחצית השנייה, לא היה אף שער, סליחה, היה שער אחד ברבע שער ראשונה, בינתיים בטורניר, ברגע שאלה המספרים, קשה מאוד לעשות מהפך. אז בואו ננסה להגיד למה אין שערים מוקדמים. ופה צריך לחלק את זה לשני דברים. אחד, לטורניר הזה באופן ספציפי, שניים, לטורנירים גדולים באופן כללי. טורנירים גדולים באופן כללי נוטים להתחיל ביסוס. אני לא חושב שהטורניר הזה מאוד התחיל ביסוס, הוא דווקא התחיל בסדר גמור. אבל המחציות הראשונות של המשחקים מתחילות ביסוס, קבוצות מתחילות ביסוס משחקים. בעיקר כשמקום שלישי עולה, ואתה רוצה להוציא את הנקודה שלך במשחק הראשון, זה חשוב מאוד ברגע שמקום שלישי עולה. זה דבר אחד. והדבר השני, שזה הסיבה היותר, בוא נקרא לה, טקטית, מקצועית, זה שקבוצות ברמת הנבחרת היום, מראות התגוננות קבוצתית, הרבה יותר טוב ממה שהתרגלנו. התרגלנו לראות קבוצות, לא נבחרות, קבוצות שיודעות להגן מצוין, להסתגר מאחורה, ואז לצאת להתקפות מתפרצות, ברמת הנבחרות זה פחות עבד עם השנים, כי יותר קשה ליצור חיבור, והתאמה שכל הקבוצה עובדת הגנתית בצורה נכונה, ובטורניר הזה אנחנו כן רואים את החיבורים, הדוגמה הטובה ביותר אולי הייתה של שוודיה, עם העמידה ההגנתית הטובה שלה, ראינו את זה גם אצל נבחרות אחרות כמובן, וזה מביא לכך שבמחצית הראשונה יש פחות שערים, מחצית השנייה הקבוצות השניות יותר מייזות, ואז כן. קורה או לכאן או לכאן.
כן, אני מאמין שנראה מהפך בסיבוב השני, בוא נראה, אי אפשר לדעת, אבל אוקיי, זה דיברנו לגבי עוד משהו קופר בנושא כללי, סיימנו. בוא רגע נעבור לענייני פנטזי, ברשותכם. כי מן הסתם זה מסכם הרבה מאוד דברים אחרים, אז קודם כל אני אגיד לכם כמה דברים שקיבלנו מהם כבר, והוספתי את השאילתה שלך קופר לגבי הבחור הממוקסם שלנו. קודם כל הם בריל מנג'ר מחכים לעדכון מתיק, הם קוראים זה תיק 5000, מה עלה בגורלו של מוטה לאחר השימוע, אני אספר פה שוב כי אולי לא הזינו לפרק הזה. הייתי בליסבון קופר ומוטה לא עבד לי כי... או IP, או כי הייתי כבר מחובר, או משהו כזה, אז שלחתי למוטה את הרכב שאני רוצה, אמרתי, תפתח לי במייל אחר אם אתה יכול לזה. פתח, אבל הגדיל ראש.
שינה.
שם לי שם שני שחקנים שלא שיחקו.
בחרתי דנייר שמישהו פה המליץ שהוא...
כן, האשים אותך אגב שאמרת שהוא יפתח, אבל
לא,
בסדר.
לא, אמרתי אולי.
אולי, אתה מבין?
עברנו ורמלן או דנייר,
נכון? יפה שאתה מאשים, שם לי מישהו ב-50-50, פלוס, שלחתי לו את ארנאוטוביץ' כי כן הקשבתי לך, הוא הוציא לי את ארנאוטוביץ' פלוס אמר, אני לא בטוח שזה טוב לשים את ארנאוטוביץ', אוקיי? ומי? ולוק שו, שלא הוצאת זאת אומרת, גם טעית וגם לא הוצאת עכשיו, אני החלטתי, בגלל זה חודש יורו ואני צריך אותך לא מפטר אותך, אבל אני מפטר אותך מהקבוצה שלי, ופתחו לי מייל נפרד, ואני עכשיו אחראי לגורלי. זה לגבי זה.
רק נגיד שמבין ששת משתתפי הפודיום, אתה במקום החמישי.
אבל אם היה לי עוד שני שחקנים?
אם.
ואם הוא... מי הוא שם לי קפטן?
אם.
מי הוא שם? תשאל אותו.
מי שמת לו קפטן?
כבר לא זוכר, מלינובסקי?
לא, שמייקל, מה זה קשור?
לא ידעתי שמי שאתה בוחר ראשון זה הקפטן שלך.
אתה מבין? אוקיי, בסדר. אוקיי, תירוצים בצד, אני הולך לנצח. עכשיו דורון שולח לך קופר, בפינת הטרשטוק. בהמשך לראש בראש שלי עם קופר, קופר עם 713 נקודות, אני עם 746, אנחנו בסדרה של הטוב משבע, הוא אומר, הוא לוקח את ה-W בגיים 1, ומוסר, you can't guard me, קופ. אוקיי, מי שזכה בליגה הפנימית שלנו במחזור הזה, בסיבוב הזה, זה עמית. אשרי המאמן של חלוצה והם לוקקו ורונלדו, גם שלך, אבל יש לך את קיין.
לא, אני פישלתי בהגנה, נו.
הזוכה בליגת הפודיום כולה למחזור זה, גל שפירה, קבוצת FC שפירה, שבחר לנבחרת שלו את רונלדו עם צמד כקפטן, את לוקקו כצמד, את ויינלדו, את מוניה, עם שער ובישול, את דומפריז, עם שער ניצחון.
אתה מחרת את הקבוצה אחרי המחזור?
את אלאבה, עם בישול. דורון מגדיר אותו, אומר, מצב טוב, זה הבחור שאשתו ביקשה ממנו לרד לקנות חלב, וחזר עם זכייה בלוטו. מצטייני פנטזי כשחקנים, קופר, זאת אומרת, השחקנים עצמם, okay. שהביאו אחר בנקודות. מוניה, עם 183, שער ובישול. מוניה, אגב, כל העונה האחרונה בדורטמונד, עם שני שערים ובישול. מוניה ב-64 דקות ביורו, שער ובישול. מסקנה של דורון, מוניה בקו הגנה של 4, זה סקאזי בגולדסטאר, ומוניה בקו הגנה של 5, תירי אמרי. איזה דפוק. דורון, אתה דפוק. סבבה. אוקיי. עדיין הוא אומר שסיימון קר מצטיין עכשיו. קופר, יש לך איזושהי המלצה לקראת הסיבוב השני, או משהו שכבר עשית?
אני עשיתי בדרך לפה את הנבחרת הלא סופית שלי. יש כאלה שאני משאיר כמובן מהסיבוב הראשון, כמו לוקקו שעדיין בפנים, ויינלדום שדיברתי עליו עדיין בפנים, ברארדי שעדיין בפנים, ברגע שהוא פותח וזה לא קיזה, אז הוא צריך להיות, הוא יחסית זול, והכנסתי את המגנים, שהיו נראים לי כמביאי נקודות, אז כמובן דומפריז, וטריפייר, שפתח ולוקח את הביתות החופשיות, עכשיו אם הוא לא יפתח, יכול להיות שהוא לא יפתח, ואז פתאום באמת יהיה לוק שואו או צ'ילואל, אז אני יוציא אותו, יעשה חילוף לייב, וג'ורדי אלבה, כי אם צרפת, אם ספרד תשים גול, זה יבוא מאלבה, שראינו את העבודה שלו, ואני גם הולך על אונאי סימון בשער, הוא זול, וספרד מחזיקה בכדור כל הזמן, אז קשה לשים לגול.
כן.
כאילו, 0-0ים כזה, לא? נצח 1-0.
בואו רק נגיד, אז יש פרסים בליגה הזאת של ריל מנג'ר, ויש גם פרסים רק למי שבליגה הסגורה של הפודיום, קודם כל זאת הזדמנות להצטרף, כי עכשיו מתחיל מחזור חדש, אז להצטרף, לפתוח קבוצה כמו שקופר פתח, ולא כמו שאני פתחתי, דרך מוטלה, כל אחד שיחראה לגורלו, לחפש את ליגת הפודיום, אם צריך תשאלו אותנו איך ונענה לכם. המקום הראשון אמרנו גל שפירה, והמקום השני טל נקש, שניכם זוכים בכרטיס כניסה לתערוכת ברצלונה בארץ, תתקיים בהיכל טוטו בחולון, בין התאריכים 15 ביולי ועד 31 באוגוסט, אז תכתבו לנו על הריל מנג'ר לגבי, ונעניק לכם את הכרטיס, כמובן שיש פרסים, בוא נגיד, נהדרים על הזכיות בליגה הכללית, וביורו כולו,
איך הייתה המלצה לוקקו מלך שערים?
הייתה המלצה ממש טובה. המלצה טובה, אין לי מה להגיד, המלצה טובה.
טוב,
קודם כל אני מקשיב לך תמיד.
אבל לא חוכמה גדולה.
מפרגל לך תמיד וגם מקשיב תמיד, ועכשיו למשהו חשוב נוסף, איתי, אם אתה יכול לתת לנו את דבר הקומישיינר, תודה.
אתמול כולם קיבלו שתי נקודות, חוץ מקופר ואורי לוי, שקיבלו רק נקודה אחת מפורטוגל. מצב הטבלה, במקום הראשון ניר עם 9 נקודות, במקום השני אורן עם 8 נקודות, את מקומות 3-4 קופר ואורי לוי חולקים עם 7 נקודות כל אחד, במקום החמישי מוטלה עם 5 נקודות, ובמקום השישי אוזן עם 4 נקודות.
זה הכל. יאללה, הימורים, והולכים לא לישון. אז אנחנו היום, רגע, תנו לי להיזכר, היום אנחנו בפינלנד רוסיה.
רוסיה, פינלנד, כן. הרוסים לא יודעים שיש את המשחק הזה. אבל יש לנו שוב איטליה בערב.
אתה מאמר עכשיו בלייב.
אני מאמר, אוקיי. רוסיה, פינלנד, 1-1.
כן.
מה המשחק השני?
לא, קודם כולנו.
טורקיה, ווילס השני, אבל אני גם הולך 1-1.
מה, למה אתם חושבים ככה? בוא תיתן לי למה, תן לי הסבר בשורה.
כי רוסיה חייבים לספוג, הם גרועים מאוד, בהגנה. וכן, נו, ודיו בייסים הזה אחד.
1-0 רוסיה.
יאללה.
לא, אמרת חייבים לספוג. ישימו שניים? 2-1 רוסיה, איך הם ישימו? אני חייב לנצח.
הלאה.
טורקיה, ווילס.
2-0 טורקיה.
1-1.
אני גם 1-1. איטליה, שוויץ, 2-0 איטליה.
1-0 איטליה.
2-0 איטליה.
היא עדיין לא תכבוש, זה אומר 10 משחקים רצופים, אנחנו אומרים שאיטליה לא תכבוש. זה ניצחון בלי לספוג.
שימו את דונרומה, דונרומה.
תודה רבה לקופר. נזכיר שהחלק הראשון עלה בלייב פייסבוק גם. תודה רבה למוטלה. נזכיר שמלא פרקים עלו השבוע. קופר בא כבר ביום רי. שון?
כן,
בלי נדר?
בשום בלוז?
כן, נראה לי. בשבוע הבא הוא פעמיים פה, חברים. נגמר הבית זו, פיפ! אוקיי, עד כאן להפעם. תעשו טוב.